סגל, חג שמח ושבת שלום.
חג שמח, יצחק.
שמע, אני רואה אותך, אתה יודע, יש לי איזה מין ככה רטייה כזאת. אדם קורא ספר, יש שם דמות שיש להניח שלא בלתי מזוהה איתך. אני רואה פתאום בחיים דבר שדרך הספר כבר הפך להיות, כמו שקוראים בספרות, הפך למיתי. הפך להיות, אתה יודע, קיבל איזה, את החזון של כתיבה. פתאום רואים אותו בחיים פה, מולי, מה זה? ויש איזה בלבול מציאות כזה.
טוב, תראה שמה, הבלבול הזה חל גם אצלי. תבין, הוא חוצה גם אותי. אני תשמע, מאוד לא נעים לחשוב על עצמי כאל דמות מיתית, אבל תראה, שנים אני כותב, זאת האמת. שנים אני כותב, הרי זה גם לא הספר הראשון שלי.
בשלושתם עלה, בסופו של דבר, עליך, על אחיך.
לא, לא, חוץ מאחד משנינו שזה על מלחמת ששת הימים, שזה נושא לגמרי שונה. כן, זה סיפור שפעמיים אני חזרתי, פעם אחת בנעילה, ועכשיו וכי נחש ממית, עוד פעם אני חוזר לאותו סיפור.
ואתה חושב שהספר הבא עדיין יהיה?
לא, 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 לא.
גמרנו.
שמרני העד. גמרנו, יותר אני לא מתעסק במשפחה האומללה שלי.
ובערב יום הכיפורים, תגידי, לרגע עלה על דעתך שאחיך דן סגל יצלצל אליך, ואתה יודע, כיוון שעד שירצה את חברו וכולי, הרי לא מחול, בניגוד לבין אדם למקום, שאולי בכל זאת לפני יום הכיפורים יקרה לו הדבר הזה?
טוב, אנחנו עכשיו מתראיינים, אני מתראיין אצלך אחרי יום כיפור, ואני יודע שזה לא קרה. לא, לא עלה בדעתי. תשמע, הוא לפי דעתי מחק את החיים הקודמים שלו. הוא התעדה כלפי השמיים. למעשה, רוב הבית התפזר, התנפץ, וכל אחד הלך לדרכו.
וגם אתה לא עלה בדעתך לנסות, זאת אומרת, כלומר, עם הידיעה שגם לא היה סיכוי שהוא יענה לך, אבל בכל זאת לא היה לרגע על דעתך, אולי אתה, עד שתרצה אותו, לפני יום כיפור?
תראה, אני יודע מה המחיר, יצחק. המחיר הוא שאני אחצה בחזרה את הקווים. המחיר הוא שאני אבוא וקבל על עצמי מה שהוא קורא עול מלכות שמיים. אני לא מוכן לעשות, לשלם את המחיר הזה. זה מחיר שמתנגש עם היושר הפנימי שלי. אני את המחיר הזה גם כדי לאחות את הקרעים ואת השבר הגדול והנורא שקרה במשפחה לא מוכן.
ולרגע לא עולה על הדעת שתהיה איזו הסכמה ביניכם בלי שאתה תחצה את הקווים והוא יחצה את הקווים.
לא. תשמע, היה ניסיון, הוא קרא לי, בעצם הימים האלה, של בין ראש השנה ליום כיפור, הוא הזמין אותי פעם אחת, לפני כמה שנים, הזמין אותי לבני ברק, נפגשנו, ואז שפגשתי אותו, שאלתי אותו, נו, מה, למה הזעקת אותי? אז הוא אמר, בוא תחזור אלינו. אמרתי לו, בגלל זה אחרי 28 שנים הזעקת אותי? כן.
כמו שאמרת, מה, זה הייתה דקה או שתי דקות?
שתי דקות עבור כל שנה של פרידה.
עבור כל שנה של פרידה.
זה נשך בדיוק 56 דקות. לא, זה כאן מצב.
אבל אתה, ליבך מאוד נמשך כשהוא אז צלצל אליך.
כן. משום שהאמנתי בעיוולתי כרבה, בתמימות שכנראה עדיין יש בי בעניינים האלה, האמנתי שהוא באמת, אחרי כל כך הרבה שנים, מוכן לקבל אותי כפי שאני, כפי שמה שאני, עם האמונות שלי. מסתבר שטעיתי.
הוא היום מאמין רב שח פוטנציאלי? הוא, כלומר, הוא המנהיג של הדור שבני 65 ומטה של...
אתה יודע, במושגים חרדים זה בן אדם מאוד צעיר, בן אדם בן 66. הוא מסומן, אלא יש הבדל אחד. הרב שח, הגדלות שלו ומה שהוא התבלט היה בלימוד. בלימוד ההלכתי. אחי, למרות שהוא נחשב ללמדן די גדול, לא כאן הייחוד שלו. הייחוד שלו
במוסר.
במוסר, בצדקס שלו, בצדקנות, בעבודת השם.
דווקא אתה, כבחור ישיבה, נחשבת ללמדן גדול.
אני
יותר ממנו.
כן. אני הלכתי יותר לדרך של הלימוד העיוני. זה הפרה אותי, זה החייה אותי, ואני פחות נטיתי לתורת המוסר.
אבל אצל הליטאים, תורת המוסר קובעת ולא הלמדנות?
לא, הלמדנות. אבל בפונוביץ' היה משגיח מוסר, מה שנקרא, קראו לו...
פונוביץ' זה פוניבז', נכון?
כן, פוניבז'.
אבא שלי, הרי כשהייתה לו חנות קובעים, כבר הפסיקו לחבוש מגבעות. מי המשיך? בחורי הישיבה. ופוניבז' קנו אצל אבא שלי.
קפלוש,
קפלוש.
נכון.
בורסולינו.
כן, כן, בורסלינו, נכון. אז תראה, היה שם משגיח מוסר שהיה אדם מאוד מאוד דומיננטי ובעל השפעה, רב חצקי לוינשטיין. והוא בתקופתו השרה את הרוח המסוימת הזו שהמוסר זה הדבר החשוב. ואחי נלכד בקסם של תורת המוסר, ואני הרי לא מפקפק לרגע, ואני לא אומר שהוא לא בן אדם עם כוחות מיוחדים, ואני אומר לך במלוא האמת שיש, שהרייטינג שלו בעולם החרדי, נאמר, הוא הרבה יותר גבוה מהרייטינג שלי בעולם החרדי.
מה זה עשרות אלפי נוהים?
עשרות אלפי בני אדם.
נוהים אחריו.
נוהים אחריו. תראה, גם זה גם אימפריה כלכלית. אני יודע שבחג פסח האחרון הוא חילק $3 מיליון לאברכים בישראל. מזרימים אליו כסף מכל העולם.
והוא לא קרא את הספר שלך, ולא קרא את מעילה.
הוא לא קרא.
זה יכול להיות.
ולא יקרא את הספר שלי.
וגם לא הילדים שלו.
לא, זה לא אמרתי. זה לא אמרתי. מעילה, אני יודע כעובדה, שגם בני הדור השלישי במשפחה קראו, וגם שזה הפך להיות ספר מחתרתי אצל בחורי ישיבות, בעיקר אלה שמתחבטים ורוצים, חושבים האם הם נשארים או שהם עוזבים, וזה עובר מפה לאוזן.
אבל לא לחשו לו מה יש בספר?
לא.
זה הרי לא אנושי. אדם יודע שכתבו עליו ספר, וזה ספר לא נעים. שמע, זה קשה מאוד מה שנכתב עליו. אתה מצד אחד מכיר באיזושהי גדולה שלו, מצד שני, מה, זה תיאור של איש מעורר רוגז נורא אצל, נכון, אצל הקורא. נכון. רוגז היום ונורא. ולא מעורר כבוד גדול.
נכון. ואף על פי כן הוא לא יקרא. הספר, אני מוקצה מחמת מיאוס, הספר מוקצה מחמת מיאוס.
אשתו לא תציץ בביכל, אתה מבין?
לא, אני חושב שאשתו ביטלה את עצמה לגמרי לפניו, שהיא לא נותר.
ואף אחד מהילד, כמה ילדים יש לו?
יש לו 5 ילדים. לא, על הילדים אני לא יכול לחתום שהם לא יקראו. ממש לא. אני לא רוצה לומר יותר.
הם דומים פיזית, גם כן ג'ינג'ים וככה?
אחד מהם הוא ממש, אני נפגש איתו לפני כמה חודשים.
איך נפגשת איתו?
הוא יזם את הפגישה.
מה אתה אומר?
כן. הוא רצה לפגוש אותי ולדבר.
ומה קרה בפגישה? מה, זה הבן הגדול?
לא, אחד הבנים, אני לא רוצה להגיד, לא רוצה להסגיר את זהותו. הוא נפגש איתי, ואני נדהמתי, כן, ביוזמתו.
בא עם הציציות.
הוא יותר מודרני קצת. הוא איש עסקים גם, הוא קצת יותר מודרני. והוא נפגש איתי ביוזמתו. אני דבר ראשון נדהמתי, משום שהוא כל כך דומה לי, שזה פשוט...
וגם הוא ידע, ראה את זה.
כן, הוא גם ראה אותי ואמר לי, אוי, ואפילו בעל בית הקפה שישב ככה, הסתכל בסקרנות ולראות זה כאילו היה לפני ואחרי. התמונות של...
מה היה בפגישה הזאת?
אני סיפרתי את הגרסה שלי, של מה שקרה. הוא ישב והזיל.
עם כל הדברים הקשים על אבא שלו?
אני קצת עידנתי את זה. אבל כן, נאמרו שם הדברים...
כולל מה שקרה במחלה עם אמך ועם אביך, שם סבו וסבתו, והמחלות והמוות.
זה הוא לא היה צריך לשמוע ממני, זה הוא ידע.
מאיפה הוא ידע?
הוא היה נוכח שם. יותר לגבי העבר... מה שקרה, וזה היה קשה, קשה מאוד, גם לו וגם לי היה קשה, אבל בסך הכל אני הרגשתי שנפתח איזשהו שער איתו, מה שבאמת קרה, נפתח שער, בכלל עם הדור השלישי.
נפתח לנו שער בעת נעילת שער.
תשמע, למשל, הם לא ידעו בכלל על קיומי, שנים.
הם לא ידעו פיזית, שזה קיים
לא
פיזית?
לא ידעו שיש בחור שקוראים לו ישראל סגל. הוא סתר, לא דובר, הוא סיפר, ואחרים, אני יודע את זה גם אצל אחרים, כשהם הגיעו לישיבות בגיל 14, 15, 16, אמרו להם, מה, אתם לא יודעים, יש לכם דוד, והוא, אני לא זוכר, אז הייתי בטלוויזיה או ברדיו, אבל בכל זאת הייתי כבר בן אדם לא פרטי, וכך נודע להם בכלל על קיומי.
מה הוא בכל זאת אמר לך?
הוא סיפר על החיים שלו במשפחה, על הקשיים שלו במשפחה, על ההתמודדות שלו.
הוא המשיך בישיבה במשך שנים?
כן, הוא המשיך, הוא בן אדם חרדי. אבל הוא בן אדם חרדי עם עיניים, עם עיניים די נוקבות.
הוא קיבל סמיכות?
לא, הוא לא קיבל. הוא עוסק בענייני, הוא עוסק בענייני עסקים. והוא בחור שהולך מאוד בדרך מתונה. הוא חרדי. והוא שומר את המצוות.
ואביב לא יודע שהוא יפגש אותך.
אני לא חושב. אני לא חושב.
ומאז לא נפגשתם שוב?
לא, לא נפגשנו.
ואתה חושב שתיפגשו?
ייתכן.
אתה הרגשת מה בכל זאת איזשהו מעגל?
כן, אני הרגשתי וגם הרגשתי וגם הרגשתי בספר, הרגשתי שאני משאיר את העדות שלי על מה שקרה. תראה, במשך שנים האחי הצדיק הזה היה הולך מקהיל קהילות והיה מספר את המשל של קין והבל. נניח
לספר קוראים וכי נחש ממית, וקין והבל, אתה ואחיך כמובן, כן? הוא האח הגדול אמנם.
כן,
כן.
ואני הרגשתי צורך מאוד חיוני להשאיר שתהיה עדות. ספר נשאר ספר, זה לא כתבה טלוויזיה, ספר יש לו את האורח חיים, את האורח חיים שלו.
אבל זאת עדות קשה במיוחד. אני קראתי כבר לא מעט, אני חושב, ספרים שמבוססים על חומרים ביוגרפיים, עם יותר, עם פחות.
אגב, אני רוצה להגיד את זה.
שזה לא לגמרי ביוגרפי.
מאוד לא. יש כאן דמויות שאני אפילו עשיתי להם חסד. המצב הוא עוד יותר גרוע. שאני לצורך הליצנזיה הפואטיקה, לצורך העניינים הפואטיים, הספרותיים, אני נתתי להם דברים של חסד.
אני שנים לא קראתי, אני מוכרח להגיד, דבר כל כך קשה אל עצמך, אל אביך, אל אמך, אל זכרם. תשמע, היו הרי בעבר מריבות איומות בקשר לכתיבה מהסוג הזה. תומאס מן, כשהוא כתב את בית גודנברוק, ואחריו הוא קיבל את פרס נובל לספרות, היה לו אח, לא קין ולא הבל, אבל היה לו אח, היינריש מן, סופר שהיה אז יותר ידוע ממנו לפני שהוא קיבל את פרס נובל, והיינריש מן התרגז ונעשה ברוגז איתו, כי בבית גודנברוק הוא תיאר במשפחה הולכת ונופלת ויורדת מגדולתה.
אני אגיד לך מה עמד מול עיניי. לי עמד מול עיניי המכתב של קפקא על אביו.
אתה יודע שזה מכתב אמיתי, זה לא...
כן, אני יודע.
שאמו לא מסרה לאביו.
אני יודע, אבל זה פורסם. וגם שם קפקא עושה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הרי אני לא חס ושלום אומר שאני קפקא, קטונתי, אבל אני אומר, מבחינת האומץ לבוא חשבון עם המשפחה שלך, עם האנשים שבעצם העניקו לך את החיים.
אבל שוב, לא כספרות, זה נתפס כספרות אחר כך. הוא כתב מכתב אמיתי, מסר לאמא, האמא לא איזה למסור לאבא, להרמן קפקא.
לא, אז במקרה שלי, אני הייתי צריך את אותו מלבוש, נגיד שאגנון היה קורא לו, את המלבוש הספרותי, על מנת להעביר את הסיפור. לא יכולתי לעשות את זה אחד לאחד.
בואו, כדי שנמלא גם תפקיד עיתונאי בכל זאת. עכשיו דיברנו, מתוך הנחה שכולם יודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים, זה הרי לא מוכח שכולם יודעים. בוא תגיד בקצרה על מה הספר, מה עיקרו.
תראה, עיקרו זה שני אחים שגדלים בבית, שהמשפחה מעודדת בצורה אכזרית את התחרותיות ביניהם. שכל אחד צריך להיות הטוב ביותר. והאחים האלה הם קשורים בקשר מעיק מאוד. כשבכלל נולד הצעיר, נאמר לו שהוא הגיע לעולם כקמיה, משום שאחיו הבכור הוא היה חולה מאוד, והדרך היחידה המקובל אומר למשפחה, תביאו עוד ילד כדי להבריא את הילד הגדול. זה יוצר יחסי גלות, התחרות
תלות. במשך הספר אתה פוגש את המקובל הזה, ואתה לרגע, אתה פתאום מבין שזה הוא שבגללו נולדת.
כן.
בגלל העיצה שלו.
כן, אבל אז אני מכה על חטא. בגלל שאני אומר, רגע, הוא לא עסק בתורת הקבלה ובנסתר. הוא ראה קשר מאוד מעיק בין האמא לבן, והוא אמר, הבן הגדול, תביאו עוד ילד, ואז נפזר טיפה את המועקה הזו.
גם המקובלים יש בהם היגיון.
כן, היגיון פנימי. אגב, אני הייתה, את מי שדמותו נעשבת עליו מאוד מאוד אהבתי. זה היה איזה דוד זקן שלו.
כן, זה מתואר גם ככה. כן, ו...
ולימים... הם, הבית עובר מהפכה דתית, חרדית, הבן הגדול הולך לישיבות החרדיות, בניגוד לדרך שבעצם הבית התנהל בו עד עכשיו, משום שעד עכשיו הבית התנהל בכך שדתיים, אבל רוכשים גם השכלה, אנחנו הלכנו לבתי ספר תיכונים, אני הלכתי לישיבה תיכונית, אחי בכלל הלך לבית ספר תיכון רגיל, הוא עשה מהפכה חרדית, הפך את הבית, כאשר הדור הקודם של המשפחה נמנה על באמת על שמנה וסלטה של נטורי קרתא בירושלים, והם אימצו, וככה בעצם אוחדו הדברים. וכאן התחיל להיות מסע של שני האחים שבסופו מביא לפיצוץ איום ונורא ביניהם.
חשר.
ומתוך קרבה גדולה נהיה קרע שלא מאוחה עשרות שנים.
אתה
אני פרשתי לדרך החילונית, הציונית, הלכתי לצבא, שזה היה דבר מאוד, מאוד מהפכני, עצם העובדה שהתגייסתי לצבא, ולרדיו ולטלוויזיה, ואחי הלך ונסע לאט לאט אחד המנהיגים הרוחניים הבולטים מאוד של העולם החרדי.
ספר משהו על התמונות הקשות האלו של המחלה, של אביך שנמחה, של הלוויות, ספר.
תראה, הדבר שאותי הכי, ולכן הוא מופיע גם בסוף הספר, אני לא יודע אם זה חכם שאני אומר את זה, אבל אני נפצעתי פצע עמוק מאוד, שותת דם, בעקבות מותו של אבי. אני לא רוצה לתת את הפרטים, משום שאני מקווה שיהיו לי עוד קוראים. דבר שלפי דעתי מדגים איך אדם, שהוא לכאורה בר לבב, שהוא לכאורה אדם חרדי ומאמין בכל ליבו ונפשו, הוא בן אדם סגפן, הוא בן אדם שלא רוצה ליהנות מהעולם הזה כמעט שום דבר, הוא מקדיש את עצמו יום ולילה לעבודת הבורא. איך אותם דברים מביאים אותו למעשים אכזריים עד כדי אימה? וזה דבר שבשבילי הוא לא רק מקרה
אישי. אני רוצה לספר מה הוא עשה.
לא, אני מעדיף שיקרו את זה בספר. אבל
דברים איומים ונוראים, אני מספר למאזינים.
אתה הרי קראת את הספר.
בוודאי שקראתי.
ואתה יודע, זה באמת דבר איום ונורא, שאני לא יודע, לא מוצא את כוחות הנפש לסלוח על הדברים האלה. וכך, מה
שאני אתה גם מתאר לפני כן. תראה, מצד אחד, היום באמת אתה מתאר אותו בכבוד מסוים.
בוודאי.
עכשיו פה בשיחה. בספר, בכל זאת, יש מידה כזאת של אכזריות מצידו, ואטימות, ועיניים ריקות, כמו שאתה מתאר, שלא עולות בקנה אחד עם הצדיקות הזאת.
או שכן. תשמע, הרי אתה יודע ספר אפילו יותר ממני. קלייסט, עם מיכאל קולאוס שלו.
כן.
שמע, הוא האיש רדף את הצדק.
שרף את כל
שרף. הרג, אנס, רצח, הכל כדי להשיג את הצדק שלו. אני מאוד פוחד מאנשים
סבונרולה.
כן, שהם רוצים להשיג את הצדק המוחלט. זה אחי.
שמע, ישראל סגל, אחד המבקרים לפחות, וגם אני הרגשתי ככה, משיבחו במיוחד את הצורה שבה אתה מתאר את אביך ואת אמך ואת הבית. זה שוב תיאור גלוי לב וקשה, אכזרי באופן מיוחד, מוכרח להגיד, וגם שובר לב כתוצאה מזה. כלומר, אביך מתואר, תאר אתה איך אביך מתואר.
תראה, אבי מתואר, אני קצת נבוך, משום אני אהבתי את אבי.
זה מאוד. גם ברור מהספר,
מאוד.
אבל לא כך ברור למה אהבת.
אני אהבתי אותו משום שהוא הענק לי את כוח החיים.
כי הוא היה ויטלי.
הוא היה ויטלי.
שר
הוא היה מלא
שמחת חיים.
כן, חסר שזה אהב לאכול. היה בן אדם מלא חיות.
אבל קמצן מהיותר קיצוניים שקראתי.
נכון.
עד הנה.
קמצן שאתה מין לי מעמיד בצלת הקמצן של מולייר.
מה זה מעמיד בצלת?
מפינה.
וגם אלים למדי.
כן, אלים.
בין היתר על רקע הקמצנות.
נכון.
היחס שלו לאימך, גועל נפש.
נכון. אבל תראה, הבית היה בית חי. היה רוכש תולעים. הבית רכש תולעים. תולעים של שנאה, של קמצנות, של, של, של תחרות, של, של צרות עין. אבל זה היה בית חי, ומי שהעניק את החיים בבית הזה, זה היה אבא שלי. אמא שלי, שהייתה דמות יותר מעניינת, ויותר מורכבת, ויותר חכמה, ויותר יודעת ספר. למשל, אצלה היה מרד גדול מאוד. היא באה ממאה שערים, והיא רצתה ובחרה בשפה העברית.
ורצתה שתלמדו.
מאוד.
ושלחה אותנו. והיה כבר מי שהסביר, ואולי גם התכוונת לזה, שזה גם משל, לא רק קין והבל, אלא גם אדם וחווה, וחנווה, חווה היא זאת שפיתתה עם התפוח, והיא,
נכון.
הרי אמא שלך היא זאת שבאה עם תפוח, תפוח הדעת,
נכון,
אליך.
נכון,
למשל.
ואגב, אותו תפוח מופיע כמה פעמים בספר גם, בכל כן. מיני הקשרים אחרים, אבל אנשים פתאום מוצאים תפוח ונותנים לגיבור, או לילדיו, או לבני ביתו. נכון, יש כאן איזשהו חזרה ושחזור. תראה, היה לי דבר מעניין, אני נפגשתי עם מרדכי שלו, חוקר הספרות, והוא קרא את הספר, האב של צרויה שלו, והוא קרא, והוא חלק לי אפילו מחמאות על הספר, והוא אמר לי, תשמע, אבל יש סוד בספר, ואני רוצה לגלות את הסוד, ואם אני אגלה את הסוד, אני אכתוב על זה מאמר. ואז הוא הסתכל עליי ואומר לי, הרי אתה, באירוניה כמובן, אומר לי, הרי אתה סופר, אתה יודע את הסוד של הספר שלך. אז אמרתי לו, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אז הוא אומר, אתה רואה, זה בכלל לא רלוונטי, אתה לא צריך בתור הסופר לדעת את הסוד. אני, בתור החוקר, אמצא את הסוד של הספר.
זה מאוד, זה נכון מאוד, זאת הגישה הנכונה.
אבל
מועדות של מאיר שלו וכולי.
כן, כן, טוב, זאת משפחה
של אח של יצחק שלו.
נכון, אדם מאוד אדם מאוד מעניין, מאוד.
כן, הוא הידוע כאחד מגדולי מורי התנ"ך בארץ, בין היתר, וכתב מאמרים נפלאים על עגנון ועל קפקא שהזכרת.
בקט הוא כתב, הוא כתב על מחכים לגודו, מאמר לאדריים מצוין. אז תראה, זה היה הבית. עכשיו, הבית, לצד התלעובות שלו ולצד הדברים הקשים, אבל גם בסך הכל עודד אותנו למצוינות. למצוינות בדרך אכזרית, אבל למצוינות. תהיו הכי טובים.
כן. מה קרה שבכל זאת גרם לך בסופו של דבר להתפקר, לחזור בשאלה? אף מילה אחת שהיא טובה לדבר הזה של יציאה מהדת.
אני בספר הנוכחי לא כל כך התעסקתי בשאלות התיאולוגיות. זה עשיתי יותר בנעילה. ואני חושב שזה אחד הדברים שמבדילים את הספר וכי נחש ממית מנעילה. שכאן הרקע הוא דתי וחרדי, אבל בעצם זה סיפור על בני אדם ועל משפחה. תראה, מה שגרם לי בסופו של דבר, וזה היה בשיחה האחרונה שלי עם הרב שח, זה היה הלמדנות עצמה. אני כל כך נשבתי בקסם של הלימוד, בניתוח ההגיוני, ובעצם לקחתי את הכלים שהעניקו לי בישיבה לניתוח טקסטים, ושאלתי שאלות על עצם האמונה, על ההנחות האמפיריות. זה לא היה כל כך בשמיים. זאת אומרת, כמו שאתה לומד סוגיה ואתה צריך לנתח אותה לפי המרכיבים ההגיוניים שלה, אבל אתה אסור לך לשאול,
אתה הגעת בהיגיון לשאלה האם קיים אלוהים?
לא רק האם קיים אלוהים, אבל למשל לגבי המצוות. אתה יכול, ומתקיימים המון דיונים, לגבי השאלה למה אסור להדליק אש בשבת. ואתה יודע, רוב החילונים אומרים, מה אסור להדליק? אז היה עבודה קשה, אבל היום הרי אני רק לוחץ על כפתור. אבל זה כמובן נובע מתוך בורות, משום שהאיסור להדליק אש בשבת זה משום שאתה יוצר מציאות חדשה במרחב. ולכן זה לא משנה אם זה עץ או שזה חשמל. אבל תלמיד חכם יחקור את האיסור הזה, ויש בזה הרבה השלכות הלכתיות. הוא לא ישאל האם אלוהים באמת אוסר על העניין הזה. את זה הוא מקבל כאקסיומה. מה שקרה זה שאני לקחתי את הכלים שהעניקו לי בישיבה ושאלתי את השאלות האמפיריות האלה, ולא היו לי על זה תשובות.
ואז מאוד נבהלת?
ואז נבהלתי, ולצד זה היה אורח החיים החרדי שלא יכולתי לקבל אותו, בעיקר, ואני אומר את זה ברחל ביתך הקטנה, בעיקר בניוני מין. זאת אומרת, אני לא יכולתי לקבל את המשחק האכזרי הזה, שראיתי בו איזושהי בבואה של המשחק המשפחתי, שמצד אחד מציידים אותי בכל הכלים הדרושים, ומצד שני אוסרים עליי איסור מוחלט לא רק לעשות מעשה, לחשוב בכלל. תראה, הרי זה דבר נורא אכזרי.
אתה לא היית מסוגל לחשוב. יש שם תיאורים
די עסיסיים.
כן.
תראה, למשל, אתה יושב ולומד בגיל 16, תשווה בנפשך. אתה יושב ולומד סוגיה שעוסקת באנטומיה של האישה. ואתה צריך לנתח את זה. הלכתית, תלמודית, הגיונית. אבל מצד שני, אסור לך באיסור חמור לדמיין.
אפילו פחות מסוגיות, שעדיין אנחנו יכולנו לסרח צמח והתרום בעריה וכולי.
אי אפשר, אסור. זה עירורי זימה שלפי ההלכה הם קשים מזימה. זאת אומרת, זה יוצר פיצול כזה בנפשו של נער. אתה יודע, כשאני הייתי שומע על אורי זוהר וכל השוטים האחרים שחזרו בתשובה, ואני הייתי מגחך לעצמי, משום שבין השאר הייתי אומר שהייתי שומע כל עצמי, בטח, הם חיו את כל החיים שלהם, והיו להם נשים וכו', ועכשיו לעת בלותם הם מתחילים לגלות את אלוהים. אבל נראה אותם מתמודדים כילדים בני 16, 17, בגיל ההתבגרות, שהוא גיל כל כך שביר, כל כך פריך, עם איסורים דרקונים כאלה. זה מאוד אחר.
ישראל סגל, לא לך ולא לרבים אחרים, אין לאן לצאת. ובסופו של דבר, מה התגלגלת הרי ברחובות, והגעת, אוקיי, בסופו של דבר לצבא. בצבא פגשת את חנוך, חברנו אמנון דנקנר, לפי כל התיאורים.
אתה אמרת.
נו, אתה היית, מה, שכמיסט. זאת אומרת, קודם היית סמל דת, ועוד ישנת בשבת.
כן, כדי להשתחרר. כדי להשתחרר. ואני לא אגיד לך את השם של המפקד שנתן לי את העצה הזאת, משום שהוא דמות מאוד מוכרת.
תשמע, תגיד.
לא, אני לא אגיד.
לא תגיד.
אני לא אגיד. אבל כן, ושם, תראה, אני שנים רבות אחרי זה הייתי בין אלה שהקימו את הלל, את הארגון, לחוזה בשאלה. משום שאני למדתי לקח, כשאתה עוזב את העולם החרדי, בעצם אף אחד לא מחכה לך מעבר לגבול.
היום כבר מחכים קצת יותר?
היום טיפה יותר, טיפה יותר. אבל בזמני, אני לא הכרתי נפש חיה. יצחק, אני לא הבנתי את העברית של האנשים החילוניים. אגב, זה דבר מעניין. התגובות שאני מקבל על הספר, זה דבר שאני חשבתי עליו בשבועות האחרונים. מתייחסים בעיקר למצוקה הגדולה שאני מתאר כנער חרדי, כבחור חרדי. פחות אני שומע התייחסות, ויש בספר, איך החברה החילונית מקבלת את האנשים. ואני אומר לך, החברה החילונית לא מגלה מידה של חסד כלפי אותם בנים שרוצים להסתפח אליה. אני לא מדבר על אלה, אתם כל התופעה הזו של השבבניקים, ובחורי הישיבה שנזרקים
ברחובים. שבבניק, חושי תיבות, שובו בנים, בנים שובבים.
שובבים, נכון.
כלומר, חבר'ה שלא בדיוק הכי מצליחים בישיבה, ואז הם יושבים על הברזלים בבני
כן, רק. כן, אבל זה כן. גם לא נכון. תשמע, א', עם כל הצניעות שאין לי, אני לא הלמתי את הדגם הזה, אלא להפך, נחשבתי לאחד מהתלמידים.
מעילוי.
כן, המובחרים בפונוביץ', ואם הייתי נשאר שם, אני פעם אמרתי לחבר חרדי שלי, שעזבתי את פונוביץ' בשביל העולם הבא, ולא בשביל העולם הזה. בשביל העולם הזה היה לי אולי יותר כדאי להישאר בישיבת פונוביץ'. תראה,
כן, אתה רגע לפעמים שואל לעצמך, היית במעמדו של אחיך, אולי אפילו יותר?
אולי אפילו יותר. אולי אפילו יותר, מבחינת הקריירה? לא יודע איפה הייתי גומר שם. אבל הבעיה היא, משום שאתה מגיע לצומת, שבו אתה אומר, אני חייב להיות ישר עם עצמי, אני לא יכול לחיות חיי שקר
וכזר. ולרגע לא היה לך אחר כך ספק, אתה יודע, אני פעם, פה כמה שזה השידורים האלה הם בימי שישי, הרבנים לא מסכימים בדרך כלל להתראים, גם לא חברי כנסת דתיים, אבל שמואל הכהן אבידור הסכים, ושאלתי אותו פעם אחת, תגיד לי, אתה הרי אדם אינטלקטואל, אדם אינטליגנטי יש לו ספקות, כידוע, זה אחד מסימניו. אין לך פעם ספק בקיומו של אלוהים, שאלתי אותו. אז הוא אמר, כל רגע אני שואל את עצמי, בכל רגע נותן תשובה חיובית.
טוב, אז אני אומר לך את זה בצורה אחרת. אתה יודע, במעמד הר סיני, תרשה לי לומר דבר תורה, למרות שזה יום שישי. במעמד הר סיני, במעמד הר סיני, כתוב, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. ואני בדרכי עצמה לומד את זה, שאלוהים לא נמצא במקומות מוארים. אלוהים נמצא במקום שבו יש ערפל, שבו הדברים הם לא בהירים, הם לא נהירים, להפך, הם מורפלים.
טוב, יש לזה הרבה דרשים, אתה רואה את זה, גם אני רוצה להגיד דבר תורה.
בבקשה.
בהמשך, הוא ראה יושב ועושה פיתוחים, הוא ראה את אלוהים יושב ועושה פיתוחים בציצים, על כל אות.
נכון.
ואז התברר לו שאלוהים בעצם אתה רואה הלאה, לכיוון שיהיה עד הילל הזה,
עד קץ הימים.
עד קץ הימים. נכון. הוא נזרק והגיע אל בית המדרש של הילל הזקן, אם אני זוכר נכון, והוא ראה שם שעוסקים בדברי תורה ולא מזכירים את שמו של משה רבנו. חלשה דעתו. כן. כלומר, הכל השתנה. כן.
אתה שואל אותי אם לי יש ספק לגבי הדרך שלי? בוודאי. זה מהותו של בן אדם חילוני וחופשי. שהוא כל הזמן שואל את עצמו, אולי אני טועה, אולי הצדק נמצא אצל מישהו אחר. זה הדבר שכל כך חסר לי בעולם החרדי. זאת אומרת, הביטחון המוחלט הזה, בצדקת הדרך, שלפעמים הוציא אותך מדעתך.
תגיד לי, ואין לך, אתה אומר שהחילונים לא הייתה להם אמפתיה מספקת. לך אין אמפתיה אליהם. תשמע, הם
נקראים... אלה חרדים?
כן, הם נקראים חרדים, אולי מתוך שיש להם סיבה אמיתית לחרדה איומה. הם חיים בחברה החילונית.
אני יש
לי... סביבם חברה החילונית. אולי בלי הסתגרות. וכנעות עד הסוף, הם התפוררו.
יש לי אמפתיה עמוקה.
אתה מבין אותם?
מאוד, מאוד מבין אותם. אבל אני לא יכול לחיות איתם. ואני לא יכול לגשר, וכל הניסיונות של גישור בין חרדים לבין חילונים.
כי אתה ברעיונות, למשל בארץ, במוסף הארץ, קראתי את מה שמעת אחרי שיצא הספר, ואתה שם טוען שבסך הכל הדתיים מנצחים, החרדים מנצחים, החילוניות נסוגה, אנחנו חילונים חלשה דעתם כמו דעתו של משה רבינו מול בית המדרש שם, ושאנחנו לא מייצרים לעצמנו יהדות חילונית בעלת תקפות. זה מה שאתה אומר.
נכון.
תסביר.
תראה, אנחנו נותנים להם בלעדיות על ארון הספרים היהודי. אנחנו נותנים להם בלעדיות על התנך. היום אני חושב שיש הרבה אוצרות. אני אומר לך עוד משהו. באמת, באמת, חלק ממה שנקרא הכפירה שלי נובע מתוך עיון במקורות עצמם. השאלה איך אתה קורא את הדברים.
אתה ממשיך גם ללמוד תלמוד?
בוודאי.
תלמוד?
תשמע, אני רוצה ליהנות. אתה יודע איזה הנאה הזאת?
לבד אתה עושה?
לא, אפילו יש לי חברותה.
מי זה?
חילוני או
דתי?
לא, בחור חילוני חוזר בשאלה כמוני. שאנחנו יושבים בשבת ויכולים להדליק סיגריה.
עם כיפה?
לא, בלי כיפה. יושבים ולומדים דף גמרא, מתפלפלים, לוקחים את הרמב״ם, לוקחים את קצות החושן, יושבים ומסתייפים בדברי תורה. זה תענוג, זה פשוט תענוג.
אשתך מציצה ומה אומרת?
אשתי לא מציצה, אשתי דעתנית מאוד, אשתי גם לפעמים באה ומתה אוזן.
והילדים שלך?
הילדים, הנה כאן, אתה רואה, הנה הילדים שלי מנוערים ומנותקים מזה. אתה יודע, היה דברים אחרים, למשל, כשהיה ערוץ 7, שזה לא סוד הרי גלוי, שאני לא נמנה עם הקהל הזה, ומתנגד מאוד חריף לקהל, בוודאי המתנחלים הקיצוני הזה. אני הייתי שומע את ערוץ 7. אתה יודע למה? לשהיה שם את החזנות. היו שם את שירי הקודש. היה את השיר וכי נחש ממית.
כמו את השיר אותו. הייתי... אתה מספר איך אתה שרת שם אותו יחד עם אחיך.
אתה רוצה שאני אשיר לך?
תשיר.
אני אשיר לך אותו. וכי נחש ממית, וכי נחש מחיה, וכי נחש ממית, וכי נחש מחיה, אלא בזמן, אלא בזמן, שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומכוונים את ליבם, להביאם שבשמיים היו. היו נרפאים.
אתה יודע איזה קלטות יש לי באוטו? לא תאמין, זה סוג הדברים.
כן?
אני לא מבית דתי, כן.
אז אני הייתי שומע את זה. עכשיו, אני לא יכול לשמוע את השירים האלה בחברת הילדים שלי. הם אומרים, אבא, תפסיק כבר. אבא, מה אתה שומע? אבא, תפסיק עם השירים האלה. זה כואב לי מאוד. כואב לי מאוד.
אין להם סכנות על העבר הזה שלך, על המשפחה? כל זה...
לא, הם חיים את החיים שלהם. הם לא מגדים עניין רב בעבר שלי. אני מצד אחד שמח מאוד. משום שיש להם את החיים של עצמם.
ואתה אומר, ישראל סגל, שמה? שאנחנו לא דואגים מספיק שהיהדות שלנו תהיה בעלת חומרים יהודים.
נכונים,
לפי תשמע. לפי האנתולוגיות שלנו, לפי הטעם המודרני, לפי הטעם החילוני, אפשר להשתמש, תראה, הרבה דתיים אומרים לי, שכשאני אומר להם, גם אני הייתי בכל מיני קבוצות כאלה שניסו לי לעסוק כן. בעניין הזה. הייתה קבוצה שנקרא השחרית שהייתי כן. חבר בה.
ירון.
עם ירון לונדון ואמנון דנקנר, כן. ושקלר, כן. והרב גיסר, ואחרים. ו... הם נהגו להגיד לנו, איך אפשר לעסוק בטקסט יהודי בלי הצד האמוני שלו? מה זה, רק הקליפה? רק הצד הספרותי? בלי האמונה?
זה שטויות והבל רוח. משום שיש כל מיני מסרים, 70 פנים לתורה. זה גם נאמר במקורות. כל אחד מוצא בו, תראה, זה כמו קפקא שמדבר על השער שהוא רק בשבילך. כל אחד בתורה יש לו את השער שלו.
אבל כשהשער ונפתח, קפקא... החמיץ אותו,
נכון,
כזכור לך.
נכון, ויש, כן. ויש הרבה שמחמיצים את השערים האלה. אבל תראה, אני אתן לך דוגמה, אפילו בעניינים פוליטיים. אני, דעותיי הפוליטיות, נגזרות לא מהשמאלניות. אני לא שמאלן.
לא?
אני יהודי. אני, כל העמדות הפוליטיות שלו, שהן מתבטאות, שצריך להחזיר את השטחים, שצריך לנהוג בצדק ויושר כלפי האוכלוסייה הפלסטינית וכו' וכו', הכל נגזר מנקודת המבט היהודית ולא השמאלנית, הקלאסית.
אז מה, אין סיכוי, כך יוצא מדברים שאתה אומר, אין סיכוי להצעות האלה להגיע לאיזה הסכם, לאיזו פשרה בין דתיים וחילונים.
אני לא מאמין, אתה יודע, בתלמוד נאמר שעולם הזה ועולם הבא זה אש ומים, שאינם יכולים לדור בכפיפה אחת, זה הלשון. אני מאמין שהעולם החרדי והעולם החילוני לא יכולים לדור בכפיפה אחת, לצערי, לצערי הרב.
תגיד לי עוד דבר, ישראל סגל, תשמע, אני מדבר את הכל הזמן על יהדות, על מה שקרה למשפחה שלך, אחיך, אתה, עורך, כאשר, שמע, זה יצירת ספרות. כשעוסקים ביצירת ספרות, כמובן עוסקים בחומר, בנושאים, וככל שיצירת ספרות היא ספציפית יותר, כך היא כללית יותר, אז כל הדברים האלה הרי ידועים. יחד עם זה, אתה יודע, סופרים הומוסקסואלים, או סופרים, סופרות פמיניסטיות, התלוננו באוזני בצדק. אמרו, עוסקים איתנו רק בפמיניזם, עוסקים איתנו רק בצד ההומוסקסואלי, ולא בצד הספרותי. כלומר, נשים שבועים כאשר, בסקטור. זה מעצבן אותך? כן, ששואלים אותך בעיקר על הסקטור, כן, ולא על הספרות?
כן, מאוד, מאוד. משום שאני רואה את עצמי, אולי לא בצדק, אני רואה את עצמי ככותב, כסופר. ואני רציתי כאן, והשתמשתי באמצעים ספרותיים. זה מעצבן אותי שכל הזמן רק שואלים אותי על הסקטור, ולא רק על הסקטור, אלא על המשפחה האומללה שלי. תראה, כשהספר יצא, הייתה לי אפשרות, גם בגלל שאני חלק מהמדיה, ואתה יודע, ואני מכיר אנשים...
לא הסכמת להתראיין, נכון?
לא הסכמתי לתת רעיונות מהסוג שעושים בשערים בעיתונות המקומית, בעיתונות הזה.
הסכמת מוסף הארץ, הסכמת בערוץ 10,
הייתי... כן, ואני מסכים לבוא אליך, ואני מסכים לבוא אליך. משום שלא רציתי שהסיפור הרכילותי יעמוד במרכז הדברים. תראה, אני הוצאתי את המען.
אבל אתה רואה, בסוף מדברים בכל זאת הרבה על דתיים, חילונים.
בסדר, זה אני מוכן. זה אני מוכן לקבל. אבל לא רציתי שיבואו וישאלו אותי עוד פעם על המשפחה שלי ועוד פעם על המשפחה שלי. זה די מעיק.
בוא תספר על שיקולים בכתיבה. מה זה? הטקסטורה היא העיקר, המבנה הוא העיקר. מה היה לך בראש? באיזה תנאים כתבת? תספר על...
תראה, אני מוכרח לומר ככה. קודם כל, אני כתבתי ורסיה אחת שאותה גנזתי.
באמת?
כן. במשך כמה שנים. ואני אגיד לך מי גרם לכך שאני אגנוז את הוורסיה. גרם לכך אותו אדם שהזכרת קודם, אמנון דנקנר.
אני כבר שמעתי על זה בעבר, בסיפור הזה.
ממנו.
ממנו.
אז עכשיו, אז אני מאשר את הסיפור. שבא וקרא את הסיפור ואמר לי, שמע ישראל, תזרוק את מה שכתבת. תשב ותכתוב את הסיפור שלך אחד לאחד, כמובן באמצעים ספרותיים. אבל תחשוב...
מה היה שם, אם לא בסדר?
שם אני ניסיתי להסוות את זה בכל מיני הסוואות.
וגם פה אתה משחק בין גוף ראשון לגוף שלישי.
כן,
אז כאן... פעם מדבר, מדבר על הרשע שזה אתה והצדיק שהוא אחיך בגוף שלישי, ולפעמים נכון, זה בגוף ראשון.
נכון. וגם יש כאן חלוקה מאוד מאוד דקדקנית, מי שיחקור מתי אני משתמש בגוף ראשון, מתי בגוף שיראה שיש מבנה מסוים שמכתיב את הדברים האלה. אבל עדיין לא הסוויתי את הסיפור כמו שהסוויתי בגרסה הראשונה, ובאמת הדברים יצאו יותר חזקים בגרסה הנוכחית.
ובסופו של דבר, מה אתה בוחר? כשאתה יושב וכותב, מה, זה בעיקר כל מילה בנפרד, לא? זה הבחירה של מילים, אין דבר אחר.
אני הרי בא מהמדיום הטלוויזיוני. במדיום הטלוויזיוני, אתה נניח הבמאי הדוקומנטרי, אבל יש לך צלם, ויש מקליט, ויש עורך. שמע, אתה כותב ספר, אתה הבמאי, אתה הצלם, אתה העורך, אתה המקליט, אתה התאורן. זה עולם שלם, ואני, קשה לי להעביר, אבל יש, אפילו בכתיבה הזו של הדברים הכל כך קשים, יש את חדוות היצירה, היא כל כך מענגת. כל כך
בעיקר, כי התיאורים הם תמיד של סופרים, מצד אחד תיאורים של סבל, צד שני תיאורים של תענוג בלתי רגיל. אין סבל?
אני לא אומר שאין סבל. היו קטעים בספר שאני כתבתי ויללתי בבכי. יללתי בבכי.
באמת?
כן. היו קטעים שכתבתי שבהם ממש בכיתי. אבל אחרי הבכי עולה החדווה הזו, שאינו משהו מתרקם. אתה יודע, יש גם דברים נורא מוזרים, לפעמים הדמויות לא רוצות ללכת לפי מה שאתה אומר להם.
אומרים לי פעם אחר פעם, שאחד השמחות הכי גדולות בכתיבה זה ההפתעה. קורה דבר שלגמרי לא עלה בדעתך.
אני אתן לך דוגמה מהספר.
כן, זה.
יש שם אפיל, פיל העץ.
כן, אני, עם העין.
כן, עם העין. במשך, הרי כל אלה שגדלו בשנות ה-50 כמונו בארץ, יודעים שהיה כמעט על כל מזנון פיל עשוי מעץ חום, אחד עם חדק יותר גדול ואחד עם חדק יותר קטן. אני יום אחד יושב אצל חבר שלי בלילה, ופתאום אני רואה פיל כזה. ואז פתאום נזכרתי בפיל הזה שליווה את כל הילדות שלי, ועד כמה הוא היה דומיננטי בחיי.
לא זכרת את זה?
לא זכרתי בכלל.
כי בספר הוא מאוד דומיננטי.
נכון, אבל אחרי שישבתי לילה אחד באקראי,
זאת הייתה... זה לא הפיל כולו, העין שלו.
גם, כן, אבל זאת הייתה הפתעה כזאת, שאני לא ידעתי כשכתבתי את הספר שאני אמצא את הפיל.
כן.
אפשר לומר שאני איש הפיל, במובן מסוים.
אתה אומר, שמע, אתה לא יודע מי מהם קרה ומי לא. בכל זאת, אני, מה, אנשים הפכו את נעילה לספר, לטקסטבוק של חזרה?
ככה אני שומע.
בתשובה, כן?
ככה אני שומע. תשמע, אנשים באו ממנשסטר, באו לארץ כדי להיפגש איתי ולדבר איתי על התכנים של הספר הזה. תראה, לי יש כלל, כל מי שמתלבט, זה הצד צורכי הציבור שלי, כל מי שמתלבט בענייני אמונה, אני נפגש איתו. לא כדי להמיר את דתו. בשום פנים
פרופי. כשהוא שואל, אתה גם לא מוכן לענות לו.
אני לא עונה לו.
שהוא יחליט.
שהוא יחליט. אבל אני רוצה לתת לו.
טוב.
כן, אני רוצה, אבל לתת לו. אתה לא לבד. התחושה הכי איומה שלי הייתה כשאני חציתי את הקווים, זאת הייתה הבדידות. שהיא קשה מאוד. זה גם בדידות נפשית, גם רגשית, גם מעשית. לא הכרתי אף אחד. לא הכרתי בן אדם בעולם החילוני.
מה היה? רגע, חוץ מה... שמע, פגשת את דנקנר בצבא.
כן, בצבא.
ופתאום איש את אחיו מצא.
נכון.
כן.
נכון. אבל אתה יודע מה, אני זוכר, אפילו נדמה לי שראיתי אותך פעם. לפני הרבה שנים, אתה בוודאי שלא הבחנת בקולי לבל, שהלך בצד השני של רחוב דיזינגוף, והביט בעיניים קלות על האנשים שישבו בכסית, ואמרתי, הנה...
זה היה יכול להיות אני, כי ישבתי שם הרבה.
אני יודע.
זה התנזר. כן.
נכון, והיבטתי בעיניים קלות, הנה אנשים, הנה גיבורי התרבות, ולא היה לי אומץ לחצות מהמדרכה למדרכה של כסית, והלב שלי הלם בי וזהו, וואי, הנה, זה המקום המרכזי ממנו יוצאת התורה החילונית.
איך בכל זאת הפכת גם מהבחינה הזאת לאחד מאיתנו?
אתה בטוח שאני אחד מאיתכם?
אתה מעדיף לחשוב שלא?
אני לא יודע, אני שואל את עצמי, האם אני לא מקובע אצלכם, אם מותר לי לומר, כדוס המוזר?
עדיין?
אני לא בטוח. אני לא בטוח. מה אתה אומר? אני מקובע?
לא.
לא?
לא.
טוב.
אבל אתה חתוך לעצמך. שמע, אבל כל אחד מאיתנו חתוך לעצמו.
נכון, נכון.
מה, אנחנו שטנץ של משהו?
לא, בשום פנים ואופן, לא. אבל איך בכל זאת עשיתי? לא יודע, תשמע, היה לי מזל, פגשתי אנשים ששיתפו אותי, שלקחו אותי, שמע, אני זוכר למשל פגישה עם ירי, עובד. לי הרי לא הייתה השכלה פורמלית, ורציתי ללמוד באוניברסיטה פילוסופיה.
הוא עוד היה בכל ישראל אז?
לא, הוא היה כבר באוניברסיטה. הוא היה כבר בזה.
פילוסופיה.
כן, פילוסופיה, ובאתי אליו לשיחה. והוא נתן לי את האפשרות ללמוד כתלמיד של עולם לא מניין בהתחלה.
בלי בגרות.
בלי בגרות. משום שאני לא סיימתי את הבגרות בגלל...
על בסיס השיחה איתך, מה סיפרת לו את הרקע?
סיפרתי לו את הרקע, דיברתי איתו, ודיברתי איתו על איזה ספרים קראתי. קראתי הרבה מאוד, האוטודידקטיות, שכאן באמת דנקנר פתח לי הרבה, פתח בפני את ארון הספרים. זה אני חייב לו תודה עד היום. הוא פתח לי את זה, הרי אנחנו יודעים עד כמה הוא... קורא ספרים.
כן, דנקנר הוא קורא ספרים דגול, נוכח להגיד, כן.
נכון.
ומה היחסים ביניכם נשארו לפעמים מריבות, לא פשוט, לא קלות, והרבה חברות.
כמו עם אח. במושגים שלי.
נו, אבל האח עם האח הזה,
זה קשה. לא האח הזה, חס ושלום, להבדיל אלף אפילו.
וגם האחות, שום קשר?
לא, אין לי אף קשר למשפחה שלי.
לא עם מה שקרוי הינוקה.
לא, לא, לא. לא עם הבן. יש לי עם הדור השלישי קשר.
עם נוספים? חוץ מאשר עם ה...
חוץ, כן. יש לי, יש לי.
אנחנו מתגלם. מי חוץ מהבן ההוא?
יש עוד כמה, יש גם כאלה שלא דתיים.
באמת?
כן.
בני מי? בני אח?
בני אח, בני אח. בעיקר בני אח. שעזבו את הדרך החרדית. ובעצם הם חיים והם רואים בי את הדוד.
וגם אותם מחרימים?
לא, הם... תראה, אני לא שתקתי. אני עליתי על הגבעה וצעקתי צעקה גדולה. הם למדו...
ואתה לא מצטער על זה לרגע. כי תראה, תשמע... טוב, אז תומס מן עשה את זה כמו שאמרנו... אבל גם אפילו לתומס מן היו איסורים.
אני לא יודע אם אני...
תשמע, מה, ככה להציג אבא, ככה להציג אימא.
אני, להגיד שאני לא מצטער, זה לא יהיה נכון.
תראה, בספר עצמו אתה מדמה, אתה חולם או משהו או זה, משפט, זאת אומרת, בפני בית דין...
חרדי.
חרדי. ושם אתה נותן דווקא לאחיך את זכות הדיבור. נכון. הוא אומר, מה, אתה השמצת אותי, אתה תקפת אותנו, אתה את אבא שלך ואת אימא שלך.
נכון.
כלומר, יש לך פה
איזה
בעיה.
יש לי בעיה, ויש לי בעיה עם עצמי, אבל אני יכול להגיד לך רק דבר אחד. הרגשתי שאני לא יכול אחרת. אני חייב לכתוב את האמת שלי. ואני מאמין שזה לא רק האמת המשפחתית שלי, אלא זה האמת הפרטית היא משל לאמת יותר כללית.
כן, כן. תשמע, ואתה אומר שאתה לא דתי, אבל ככה ראיתי את אתה רליגיוזי. במה אתה רליגיוזי?
אני אגיד לך בציטוט מאדם הרבה יותר גדול ממני. פעם שאלו את פרופסור שולם אם הוא מאמין באלוהים. ושולם אמר, על השאלה הזאת אני לא יודע. אבל הוא אמר למראיין שלו.
לא יודע אם הוא מאמין באלוהים?
הוא לא אמר, הוא אמר, אני לא יכול לענות לך.
אבל,
לא יכול לענות. אבל, האם אני מאמין שיש סוד מאחורי המציאות הגלויה? כן, אני מאמין שיש זאת מאחורי המציאות. ואני במובן הזה רליגיוזי. אני...
כלומר, מה, העולם הוא לא מקרי?
הוא לא מקרי? לא, אני לא יודע אם הוא לא מקרי. יכול להיות שזה הקסם שלו שהוא מקרי. אבל אני מאמין שהמציאות כפי שאנחנו חווים אותה וקולטים אותה, היא לא בלעדית. יש עוד משהו שנסתר מאיתנו.
וזה ניתן לביצוע עם חומרים חילוניים.
וגם עם חומרים דתיים. וגם עם חומרים חילוניים. משום שבן אדם יש בו את ההשתוקקות הזו לנסתר, יש בו את ההשתוקקות הזו לאין סוף, להבין בכל הרוחות מה אנחנו עושים כאן.
בוא אני אספר לך על זה מה אמר סופר חילוני אחד. שכבר אמר שכבר סיפרתי את זה פה, אני חושב. ותגיד לי אם זה מה שאתה מרגיש. תשמע, ג'ויס פעם הלך לדבלין, שהוא היה מאוד צעיר ברחוב, עם אחיו סטניסלאוס. הם עברו ליד כנסייה, שהם היו הרי למדו בתי ספר ישועים והתפקרו כמוך.
נכון.
ושמעו כנסייה ותפילה, האח נכנס סטניסלאוס, יצא אחר כך, אומר לג'ויס, ג'ימי, הוא אומר לו, שמה, הם עדיין... חושבים שהדבר הזה שעושים על הלשון זה הבשר של ישו והיין הוא הדם דמו של ישו. הביט עליו ג'ימי, דיינו ג'יימס ג'ויס, על המשקפיים, הוא היה מאוד קצרוי, ואמר לו, ומה אתה חושב אני עושה? גם אני לוקח את החומרים הכי נמוכים של החיים והופך אותם למאגיים.
נכון.
זאת הספרות.
נכון.
ולכן ספרות היא סוג של דת חילונית.
נכון, נכון.
אז אולי מה שכתבת הוא איזה ניסיון לחזור לדת?
דרך זה כל הזמן אומרים
על... לא, דת חילונית.
דת חילונית זה משהו אחר.
במובן הזה של ג'ויס.
במובן הזה של ג'ויס, כן. אבל למשל הברבורים האלה, אני כבר שומע איזה 40 שנה שיום אחד אני אחזור לתשובה.
לא, זה לא עלה בדעתי.
זה הבל ורות רוח. הלוואי שהייתי יכול. אני לא יכול. יש לי שאלות. דת חילונית, כן, אני באמת מאמין, למשל, שבמעשה האמונות יש דברים שהם מסתוריים לגמרי. אני חוויתי את זה בכתיבת הספרים שלי. יש דברים שאני לא יכול להסביר, שקרו לי. איך אתה יכול להסביר, למשל, שפתאום בשינה נופל לך פסוק? נופל, במשמעות שאגנון כתב. נופל פסוק, ואתה
אז זה כבר נאמר במקורות, לבוקר משפט.
נכון.
המשפט פתאום...
אם אתה רואה, אתה לוקח, הנה, תראה מה שאתה עושה, אתה לוקח טקסט דתי, ואתה מעניק לו את המשמעות החילונית. אז לזה אני מחכה. אני לא בטוח שזה יגיע.
ישראל סגל, שבת שלום וחג שמח ותודה רבה.
תודה רבה לך יצחק.
זה היה בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לישראל סגל. התוכנית הובאה לזכרו של סגל בשידור שני. ערכה שוש שוסטר, ביצוע טכני גרשון מיטל. מאזינים לרשת בית של כל ישראל.